חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
יום שני, 1 במאי, ואנחנו אחרי סיום הסיבוב הראשון בפלייאוף, ואיזה סיבוב ראשון נהדר קיבלנו, עם הרבה מאוד קווי עלילה והתפתחויות והפתעות ודרמות, אמנם בלי הרבה סלי ניצחון, רק אחד כזה של טרי יאנג, במשחק החמישי נגד הסלטיקס של האוקס, וכשחזרתי אחורה, לעונה שעברה, היו הרבה יחסית סלי ניצחון בסיבוב הראשון, שגם היה מדהים. הייתה איזה שלושת ניצחון של אמביד נגד טורונטו, היה כמובן את הסל על הבאזר של ג'ייסון טייטום במשחק הראשון של בוסטון נגד ברוקלין, היה איזה סל של ג'ה מורנט אל מינסוטה, שניצח את המשחק, ועכשיו שכחתי עוד איזה סל או שניים. טרי יאנג בעצמו, היה לו גיים ווינר בסדרת סיבוב ראשון נגד מיאמי, למרות שאטלנטה הפסידה את הסדרה הזאת כמובן, ובגדול אנחנו מקבלים גיים ווינר מטרי יאנג כל פלייאוף, בינתיים, שלוש שנים ברציפות, שזה כבוד גדול, ולמרות שהרבה אנשים יורדים עליו, אני בעדו, אבל טרי יאנג הוא לא הנושא, וגם לא אטלנטה, שנדבר עליו. פשוט עושה איזה ריקאפ קטן כזה של מה שקרה בסיבוב הראשון. מן הסתם נתחיל עם משחק מספר 7 בין גולדן סטייט לסקרמנטו, ועם הופעה של רב אומן, שחקן, אדם, אל קטן. סטף קרי, עם 50 נקודות בערב קריירה, מהרבה מאוד סיבות. קודם כל, 50 נקודות זה שיא נקודות לשחקן במשחק שביעי, עבר את 48 של קווין דורנט, לפני שנתיים בדיוק, באותו משחק 7 המפורסם שבו ברוקלין הפסידה למילווקי. מעבר לזה, 50 נקודות בגיל 35, זה הסקור הכי גבוה אי פעם לשחקן בגיל כזה. זאת אומרת, זה משווה את מה שקארל מלון עשה פעם, בגיל 35 עם 50 נקודות. לסטף יש 200 נקודות בסדרה הזאת. יש רק שחקן אחר, שקוראים לו מייקל ג'ורדן, שעשה את זה על טווח של שתי סדרות פלייאוף. ב-98 הוא עשה את זה גם בגמר האזורי וגם בגמר NBA, ונתון סופר מיוחד כזה, שהמספרים מסתדרים. סטף קרי סוגר את הסדרה הזאת עם 34 ריבאונדים בסך הכל, 34 אסיסטים, 34 שלשות, 34 זריקות עונשין מדויקות, וממוצע של 34 נקודות, שזה גדול שהדברים האלה קורים. זה גם מתחבר למה שקורה בפלייאוף, שבפעם הראשונה בהיסטוריה, המדורגות 1 עד 8, כולן עולות, כמובן כל מדורגת מקונפרנס אחר, דנבר ראשונה, מהמזרח מגיעות בוסטון ופילדלפיה במקום השני והשלישי, פיניקס רביעית, חוזרים למזרח, יש לנו שם את הניקס, ואז שישית זה גולדן סטייט, שביעית זה הלייקרס, ובמקום השמיני יש לנו את מיאמי, שבכלל סיימה את העונה הסדירה במקום השביעי, אבל הפסידה את משחק הפליין, עוד איזשהו תקדים כזה, קורים דברים בפלייאוף הזה, אבל סטף קרי נשאר אותו סטף קרי, ולא רק שהוא נשאר אותו סטף קרי, הוא אפילו משתפר, ובגיל 35, בעונה ה-14 שלו בליגה, כשכבר חשבנו שראינו הכל, שכבר הייתה תחושה שהשיא מאחוריו, הייתה את הפציעה הזאת, שגרמה לו להחסיר עונה שלמה, פציעה שעזרה לווריורס לקבל בחירת דראפט קבועה, שאם לא עשו איתה בסופו של דבר שום דבר, כן? אתם מסתכלים על ג'יימס וייזמן, שנבחר בדראפט הזה, אתם מסתכלים על דראפט אחרי, קומינגה ומוזס מודי, אז מוזס מודי קיבל דקות אתמול, וגם קלה איזה שלושה ברבע הראשון, והיה בסדר בהגנה, אבל קומינגה נמחק לגמרי מהרוטציה, והיו לו רגעים בעונה הזאת, שהיה נדמה כאילו זה מסתדר ומתחבר, ואני אישית יצא לי לראות אותו בכמה משחקים, אנשים התלהבו ממנו, וחשבו שיש שם משהו מיוחד באתלטיות, בתואם דריימון, קצת יותר אגרסיבי לכיוון הסל, אבל הוא לא משחק. מי שכן משחק זה קוון לוני. קוון לוני, בוא נתעכב על קוון לוני, נחזור לסטף, כן? לא סיימתי עם הסיפור של סטף, אבל אתם יודעים שיש לי הפרעת קשב וריכוז. אז קוון לוני, משחק שלישי בסדרה הזאת, עם מעל ל-20 כדורים חוזרים. הוא הראשון שעושה דבר כזה בסדרת פלייאוף מאז דווייט האווארד, לפני 10.5 כמעט, והוא גם קלה אתמול 11 נקודות, מסר 4 אסיסטים, הוא המלך ריבאונדים של הפלייאוף עד עכשיו, ויותר מהכל, הוא מוריד כדורים חוזרים בהתקפה, כמו מכונה. אתמול היו לו 10 ריבאונדים בהתקפה מתוך ה-21 שלו בסך הכל, וזה מדהים שמייק ברין ציין בשידור את העובדה שמבחינת סנטרים בליגה, בדרגת השכר הוא במקום ה-39, יש 38 סנטרים שמרוויחים יותר מקוון לוני, שהוא סנטר פותח, אז נכון שהוא אולי שחקן אפור יותר, אבל עדיין, זה לא שיש לנו עכשיו 30 סנטרים בליגה הזאת שהם ג'ואל אמבידים וניקולה יוקיץ', עם כל הכבוד. אז אפשר להבין את זה גם, כי בגולדן סטייט שמו את כל הכסף שלהם על 4 שחקנים, על ויגינס ועל פול, המצטרפים החדשים כמובן, יחד עם סטף ועם קליי, ודריימון מסיים את החוזה שלו, העונה, נראה מה יהיה עם דריימון, אני חושב שזה גם תלוי בתוצאה הזאת, בסופו של דבר של סדרת הגמר, ולהערכתי, דווקא אם הווריורס ייקחו אז הוא יישאר, ואם הם לא ייקחו אז הוא ילך, כי אם הם כבר לוקחים, אז יאללה, נעשה את כל הקריירה בגולדן סטייט, ונמשוך את השושלת הזאת כמה שאפשר, אבל מבחינת כסף, כבון לא נשווה יותר. ואם הוא היה משחק במקום אחר, הוא היה שווה הרבה הרבה יותר, וזו תופעה דניס רודמנית, סטייל, בן וואלסית, whatever, הוא היה בפוקוס לכל אורך הסדרה הזאת, הוא שיגע את סבוניס בהגנה, אתמול סבוניס עם מחצית ראשונה מצוינת של 16 נקודות, אבל בחצי השני הידיים שלו רעדו קצת, והוא לא תקף מספיק את לוני, והאמת שגם לא סגר מספיק לריבאונד. סבוניס אתמול הפתיע באספקט הזה, הריבאונדר המוביל בעונה הסדירה, אתמול עם 8 כדורים חוזרים ב-37 דקות, ציינתי את הנתון של לוני שפשוט שאב לו ריבאונדים מעל הראש, ולפחות חצי מהם היו כי סבוניס לא היה מרוכז. הוא לא עשה בוקס-אוט כמו שצריך, ואיבד כדורים בסיסיים. ובסופו של דבר, אני חוזר איתכם לדברים שכבר אמרתי בפודקאסט, מאז שהתחיל הפלייאוף, שאני לומד כל הזמן דברים חדשים ומבין על המשחק, שאם כוכבים מקזזים אחד את השני, וגם הספסלים מקזזים אחד את השני, שזה לא ממש נכון, ונגיע לזה בהמשך בסדרה אחרת, אז מה נשאר בעצם הכדורים החוזרים בהתקפה, ואז גם קצת חזרתי בי, אבל אתמול ראינו את זה בצורה בולטת, במשחק הראשון של דנבר נגד פיניקס, כשניקולה יוקיץ' הוריד יותר כדורים חוזרים בהתקפה מכל פיניקס ביחד במשחק הזה, ויש קווים מקבילים קצת בין דיאנדרי אייטון לבין דומה סבוניס במחצית השנייה שלו אתמול, ברגעים של שבירה וקריסה, אבל נגיע לאייטון בהמשך. שורה תחתונה, כבון לוני באמת עם הופעה גדולה, הוא השחקן השני הכי חשוב של גולדן סטייט בסדרה הזאת, למרות שהוא לא קלה יותר מדי, שיחק בסך הכל 31 דקות, כן? הוריד 21 כדורים חוזרים ב-31 דקות. תחשבו, אם הוא היה משחק לכיוון ה-41 דקות, הוא היה מגיע ל-30 ריבאונדים, ובקצב הזה עוד התקרב למספרים של ווילד, שהיו לו משחקים של 40 ריבאונדים בפלייאוף, משהו כזה. יש לו כמובן את המשחק המפורסם גם של ה-55 כדורים חוזרים. מקיצור, שיחוק של גולדן סטייט, שיש לה כזה שחקן שיודע לעשות את העבודה שאף אחד לא עושה בדרך כלל, ומתסכל את סקרמנטו עם עוד ריבון התקפה ועוד ריבון התקפה ברבע השלישי, רבע שאומנם נגמר בתוצאה 23 לסקרמנטו, 35 לגולדן סטייט, אבל זה די נגמר שם. אפשר היה לראות שהרוח של הקינגס נשברת, וזה קרה בגלל הכדורים החוזרים בהתקפה. ולווריור זה היו 13 ריבאונדים בצד ההתקפי, ברבע אחד של כדורסל. זה נתון שהוא בלתי נתפס. רוב הקבוצות לא מעמידות ממוצע ריבאונדים של מספר דקות של משחק כדורסל, אז תחשבו שגולדן סטייט לקחה 13 כדורים חוזרים רק בהתקפה ב-12 דקות, ובואו נחזור ברשותכם לסטף קרי. כי שוב, התחלתי לדבר על זה שאחרי הפציעה שלו, אנשים חשבו שכבר השושלת נגמרה, ואין עוד אליפויות לשחק עליהם. לא שאף אחד הציע לו לעבור בטרייד, כי הוא עדיין סמל של הקבוצה הזאת, והוא אחד מכמה שחקנים בודדים שכבר מעל לעשור באותה קבוצה, בעצם הקבוצה שבחרה בהם בדראפט, אבל אף אחד לא האמין שזה ייראה ככה. וגם בגמר בעונה שעברה, נגד בוסטון, היו הרבה מאוד סימני שאלה בעקבות העובדה שסטף מעולם לא זכה בתור ה-MVP בגמר, וגם בתחילת הסדרה הוא לא היה באמת דיפרנס מייקר מעבר לזה שהוא שחקן ענק והכל, אבל הוא לא נתן את האקסטרה הזה כמו שהוא נתן אתמול, אז בהמשך הוא עשה את זה, ובמשחק הרביעי זה היה, החמישי בבוסטון, עם הניצחון שבעצם נרשם עליו, לא, למה זה, מה יש לי, זה היה משחק, הנה אני מתבלבל, אני מתנצל, גם אתמול בשידור קצת התבלבלתי, ויש לי לפעמים יותר מדי פרטים בראש, ויותר מדי זיכרונות שקשורים ל-NBA, אבל נסדר את זה, כי בשנה שעברה לבוסטון היה את יתרון הביתיות בסדרה הזאת, והרחה את משחק מספר 1 ו-2. לא, סליחה, לגולדן סטייט היה את יתרון הביתיות. סליחה, אוקיי, זה היה במשחק מספר 4, בטידי גרדן בחוץ. אחרי זה כבר מזה, הסלטיקס לא חזרו לסדרה, נכון? טוב, לא משנה, אני מתנצל שוב. נחזור לעניין. סטף, אפשר כבר להתחיל לדבר עליו, לא יודע אם אפשר, אבל המקום של הפוינט גארד הגדול בכל הזמנים שמור למג'יק ג'ונסון, והוא שם כבר הרבה מאוד זמן, ובצדק, כי מג'יק היה באמת שחקן יוצא דופן מיוחד, ש גם עליו אפשר להגיד שהוא סוג ששינה את המשחק, לא באותו ווליום כמו של סטף, אבל עדיין הוא עושה דברים מדהימים. העניין הוא שקשה להגדיר את סטף כרכז, או לפחות זה מה שאמרנו במשך לא מעט שנים, כי הוא רץ מסביב לחסימות, ודרמון גרין עושה את רוב מלאכת ניהול המשחק. No more, זה כבר לא נכון. סטף לגמרי מרכז, ואתמול הוא גם בצורה מסוימת פלירטט עם טריפל דאבל, כן? 50 נקודות, עם 8 כדורים חוזרים ו6 אסיסטים, והדבר הכי מדהים זה שהכדור היה כל כך הרבה זמן בידיים שלו, והוא איבד רק כדור אחד. הוא כן החטיא שתי זריקות עונשין, שזה היה עזוי, ואז לראות אותו מחייך חיוך רחב עוד לפני שהוא קולע את הזריקה הבאה מהקו, זה גם כל מיני משחקים קטנים בתוך המשחק, אבל הוא לקח אתמול הכי הרבה זריקות בקריירה שלו, לא רק בפלייאוף, גם בעונה סדירה. הוא קלע הכי הרבה סלי שדה בקריירה שלו, לא רק בפלייאוף, גם בעונה סדירה. 20 סלי שדה מ-38 ניסיונות, ו-7 שלשות, שזה גם C של משחק מספר 7, שהוא קבע כבר בעבר, וה-Warriors עולים למאזן 6-5 במשחקי 7 בכל הזמנים, אבל בואו נתייחס לתקופה הרלוונטית שלנו, ולשושלת שהוקמה ב-2011, אבל התגבשה באמת ב-2015, מהרגע שסטיב קר התחיל לאמן את הקבוצה, 2014-2015. מאותו זמן, גולדן סטייט הייתה ב-5 משחקי 7, המאזן שלה עומד על 3-2, היא ניצחה, אך תמול כמובן, זה הניצחון השלישי שלה, ועל הניצחון על אוקלאומה סיטי ב-2016, באותה סדרה מדהימה שקליי הציל את הווריורס במשחק מספר 6, באותה עונה שהווריורס עשו 73-9, המאזן הכי טוב בהיסטוריה. מעבר לזה, היה להם הפסד לקליפרס במשחק מספר 7, ב-2014, באותה שנה שבה התפוצצה פרשה דונלד סטרלינג, באותו זמן שהפרשה התפוצצה, תוך כדי הסדרה הזאת, והם הפסידו גם משחק מספר 7 לקליבלנד, זה אמרנו, בגמר ה-NBA, ויש להם עוד ניצחון במשחק מספר 7 נגד סן אנטוניו, רוצה להגיד, עכשיו ברח לי, נו, שוב, הנה, התבלבלו לי כל הנתונים. אתמול ישבתי ועברתי על משחקי 7, ואז בשידור שכחתי לגמרי מתי הייתה הפעם האחרונה שקבוצה ניצחה בחוץ משחק 7, זה לא שכחתי, פשוט הכל היה מסודר אצלי הפוך, וחשבתי שצד שמאל זה המארחת, וזה היה מנצחת, ולא משנה. בקיצור, הוא מגיע למשחקים האלה, והוא עושה בהם את העבודה, ודרמון גרין יחסית היה שקט אתמול. הוא הגיע למשחק הזה עם ממוצעים של 15-10-5 במשחקי 7, 4 משחקים מינימום, וזה מחבר אותו לרשימה של אקים אלאג'ואן ושל ניקולה יוקיץ'. אבל בגדול, גולדן סטייט בניצחון הזה, שהיא מדיחה את סקרמנטו, חוזרת להיות בעיניי סוג של פיבוריטית מהמערב. בעיני רבים יכול להיות שהייתה ככה מתחילת הדרך, אבל היא ניצחה את המשחק הזה אתמול כשקלי תומפסון היה על 1-10 במחצית הראשונה, סיים את המשחק עם 4-19, כשוויגינס היה על 5-16, כשאף שחקן לא באמת תורם יותר מדי מהספסל, כולל ג'ורדן פול, למרות שהיה לו איזה שתי שלשות, עדיין סיים עם 3-9, 8 נקודות ב-19 דקות, אז תחשבו מה יקרה כשכל השחקנים האלה השתפרו או לא השתפרו, אלא יתנו מספרים יותר טובים, או לא כולם, חלקם. ונכון, סטף לא יקלה בכל משחק 50 נקודות, אבל הוא נראה בשליטה מלאה על כל מה שקורה. וזה לא משהו שאפשר היה להגיד בעבר. הוא פשוט היה רץ מסביב למלא חסימות, ותנועה אינסופית, ומתיש את השומרים שלו, וקולה שלשות משוגעות, וזה היה נראה כמו משחק וידאו, אתם יודעים מה? זה שטויות, כי באף משחק וידאו אתה לא קולה שלשות כמו שסטף קולה. עם כל הכבוד לצ'יט קודים של 2K, אתה לא עושה את זה. והוא עושה דברים שאפילו במשחקי וידאו אנחנו לא רואים, רק שעכשיו הכדור בידיים שלו, והוא עושה פיק אנד רולים. והוא מנהל את המשחק בצורה הרבה יותר דומיננטית, ועם usage rate הרבה יותר גבוה, והוא מתגלה כרכז אמיתי, וכקלה הכי גדול בכל הזמנים. והנקודה ה-50 שלו אתמול הגיעה גם מאיזה דריבל יפה כזה, שהוא עושה קרוס אובר בין סבוניס לקיגן מרי. מה אני אגיד לכם? זאת שירה בתנועה, ואנחנו רואים פה את אחד השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים, הוא טופ 10 בעיניי כבר, זה לא משנה מה יקרה מכאן ועלה, ייקח חליפות, לא ייקח חליפות. חמישית, ייקח עוד פייננס MVP, לא ייקח. זה פשוט בן אדם שאמרנו את זה כבר המון המון פעמים, גם שינה את המשחק, אבל אני חושב שיותר מזה, הוא כאילו מתחת לרדאר, למרות שהוא כזה מיוחד, ולמרות שהוא שחקן הכי פופולרי בעולם בשנים האחרונות, ואולי בכל הזמנים, עדיין יש את לברון ג'יימס ברקע כל הזמן, והוא הפנים של הליגה הזאת כבר 20 שנים, ויש עוד לא מעט כוכבים תוך כדי שבאים והולכים, ולוקחים אליפויות, ולוקחים תארים, ויש קווין דורנט, שבכלל בא לגולדן סטייט, ולקח איתו אליפויות, ויש קוואי, ויש את יאניס כמובן, ולוקה, כל מיני שמות שלא נותנים לסטף את הפוקוס שמייקל ג'ורדן קיבל. עכשיו, גם ליד מייקל ג'ורדן, באותו זמן היו לא מעט שחקנים בשנות ה-90, מרשימים, טובים, כוכבי על, אפשר רק לתת את הסגל של הדרים טים, עדיין אני לא חושב שזה היה ברמה כזאת, מבחינת שמות גדולים ומפוצצים וכוכבי על עצומים. אם נחזור לשנות ה-90, אז פטריק יואינג, אקים עלה ג'ואן, דיוויד רובינסון בגרסת הסנטרים, צ'ארלס ברקלי כפאור פורד, מייקל ג'ורדן כשתיים, שאין לו תחרות בכלל, אבל מה יש לנו? שחקנים שפגשו אותו בגמר, שכחתי כמובן ציין את קארל מלון וג'ון סטוקטון, גרי פייטון, לא יודע, זה לא... זה שחקני חל התהילה, כל השמות האלה שאני מציין עכשיו. שון קמפ, לא יודע אם הוא שחקן חל התהילה, יכול להיות שהוא נכנס? לא, הגיוני שהוא לא נכנס דווקא. מסתכלים על כל האליפויות שלו, על קלייד דרקסלר, על שחקנים אחרים שבלטו בשנים האלה, אין יותר מדי. אני יכול לתת 15 שמות גג. כשאנחנו מסתכלים על ה-NBA של עכשיו, אז ברמת הכוכבי על, יש לנו את אמביד, ואת יאניס, ואת לוקה, ואת יוקיץ', ואת סטף, ואת לברון, ואת דורנט, ואת בוקר. וזה בלי שאני אכניס שמות כמו ג'ה מורנט, שהוא שחקן צעיר יחסית בליגה הזאת, אבל אין ספק שהוא כוכב, ולא משנה כמה... הוא לא היה טוב בסדרה הזאת של הלייקרס נגד ממפיס, וכמה יש איתו בעיות מסוימות, ויש אנשים שאומרים שהגריזליז צריכים להיפטר ממנו, כי הם קבוצה מצוינת בלעדיו, עדיין, הוא כוכב ענק, ולא אמרתי את טייטום, כמובן. אלה 10 שמות עכשיו, וזה בלי להגיד פול ג'ורג' וקוואי לנארד. ברדלי ביל? סתם, הוא לא שייך לרשימה הזאת בשום צורה, ברדלי ביל, אבל יש כל מיני שחקנים עכשיו, צעירים, שכבר אפשר לראות שהם הולכים להיות כוכבי על, כמו אנטוני אדוארדס וטרי סלי ברטון, וכולם משחקים באותו זמן בליגה, לא הזכרתי את אנטוני דייביס, זה לא נגמר, באמת. שי גילג'ס אלכסנדר, שהפך להיות כוכב על, דונובן מיטשל, מעניק סן איזה שם כזה גדול, אבל יש הרבה יותר עומק והרבה יותר כישרון והרבה יותר שחקנים גדולים. ואני חושב שבגלל ההופעות האלה, דמיין לילארד, עוד שם שלא ציינתי, של 71 נקודות לילארד, 71 נקודות מיטשל, טריפל דאבל 60 נקודות לוקה דונצ'יץ', ג'יימס ארדן, כבר שכחתי גם ממנו, אחד מהסקורים הכי גדולים בתולדות המשחק, וקיירי ארווין, עוד שם, אתם מבינים, בקיצור, סטף מאבד קצת את הפוקוס בגלל הדברים האלה, ופחות חוגגים אותו ופחות מתלהבים ממנו, ואם נחזור אחורה, אגב, לעשור הראשון של לברון בליגה, אז בניגוד למה שקורה עכשיו ולמה שקורה, מה שקרה עם מייקל, אז חוץ מקובי, בשנים האלה לא היה איזשהו שם ענק, סליחה, טימי דנקן כמובן, שהוא גדול, ואפשר אולי להגיד קווין גרנט, למרות שאם זרקתי שמות כמו של שי גילג'ס אלכסנדר וג'ה מורנט, אז אני כאילו פוגע בדיון, כי אפשר לזרוק שמות כאלה גם משנות ה-2000, ועדיין זה היה עשור עם פחות כישרון ב-NBA, כן, דוויין וייד, אתם זוכרים, האליפויות שהם לקחו על ידי הלייקרס ועל ידי סן אנטוניו, ודטרויט שלקחה את זה בלי איזשהו כוכב, באמת, עם כל האהבה שיש לביג שוט, צ'ונסי בילאפס. אז הוא לא מקבל את האור זרקורים, עד כמה שזה מוזר להגיד, שזה אחד השחקנים הכי פופולריים, וכל פוסט עליו מביא הכי הרבה לייקים והכי הרבה צפיות לכל חשבון בעולם הזה, לא משנה מי זה, בטח בימים כאלה, ועדיין זה קורה. עדיין זה קורה, ובגלל הגדולה של השחקנים האחרים, ובגלל שלברון הפנים של הליגה, אנחנו הרבה פעמים שוכחים עד כמה האיש הזה מיוחד, ועד כמה הוא באמת השתפר תוך כדי הקריירה שלו, גדל, צמח, וזה מעבר גם לכדורסל, כי עכשיו יצאה כתבה באתלטיק על מה שקרה אחרי משחק מספר 6, שגולדן סטייט הגיע הביתה לסגור עניין, וחטפה בראש 19 הפרש, ההפסד הכי גבוה של העונה בבית, וההפסד התשיעי שלה בסך הכל בבית, ומסתבר שסטף קרי החליט לדבר עם שחקנים משהו שהוא לא עושה, הוא אמר לדרימונד גרין, שניהם בלילה אחרי המשחק לא הצליחו לישון, דרימונד שלח לו הודעה באיזה 3:30, מה, גם אתה לא ישן, אני מתוסכל ממה שקרה, אנחנו אוהבים לעשות משהו, התביישנו מאיך שהחברים שלנו שיחקו, סטף אמר לו, תן לי, אני מדבר איתם מחר. הגיעו לצ'ייס סנטר, לאיזה סוויטה שם למעלה, משקיפה על כל הפרקט, בעולם הכי חדיש והכי יפה, אני חושב בליגה הזאת, בטוח הכי חדיש, נחנך ב-2019, וסטף אמר, אני בדרך כלל לא מדבר, אני יותר שקט, אבל עכשיו חשוב לי להגיד לכם שפגעתם בכבוד שלנו, ואם אתם מפחדים או משהו כזה, אל תעשו איתנו את הנסיעה בכלל לסקרמנטו, למשחק מספר 7. החדיר בהם אמונה, מוטיבציה, נכנס בהם קצת, ושמישהו שבחיים לא מדבר איתך ככה ולא נכנס בך, לא בא אליך בדרישות מילוליות, אלא פשוט מוביל על ידי דוגמה, אז ברגע שאותו בן אדם בא ופתאום שם את הדברים על השולחן ואומר אותם בצורה כזאת, זה משפיע על כולם. עכשיו, יחד עם זאת, זה לא ממש השפיע על כולם, כי לא כולם שיחקו טוב אתמול, חוץ מכבון נוני שנתן עוד משחק ענק, ופה ושם נגיעות של דריימון, קליי לא היה טוב, ויגינס לא היה טוב, דיברנו על הספסל, גרי פייטון הסתבך בפאולים, למרות שהיו לו 4 חסימות במשחק הזה. אגב, דיברנו על הכדורים החוזרים בהתקפה, אז רק ניתן לכם את המספרים הסופיים. גולדן סטייט הורידה 18 ריבאונים בהתקפה, וסקרמנטו הורידה 14. ובסך הכל זה היה 55-49 בכדורים החוזרים, אבל היה שם גרבג' שתם בדקות האחרונות, שדברים קצת התאזנו, זאת עדיין הייתה שליטה אבסולוטית. אוקיי, בואו שנייה ניפרד מסקרמנטו, כי בכל זאת היא נתנה לנו את אחד הסיפורים הטובים של העונה הזאת, והיא הייתה מדהימה גם בסדרה הזאת, ופגשה את אחת היריבות הכי קשות שאפשר לבקש, למרות שהיה לה יתרון ביתיות. דיארון פוקס ומליק מונק לא הגיעו למשחק אתמול. אין מה לעשות, גיים 7 זה סיפור אחר, ראינו שחקנים גדולים הרבה יותר קורסים ומאבדים את זה, והם היו בסדר במחצית הראשונה, בטח סבונס, אבל בחצי השני היה שם רגע שכולם נתקעו, בטח ברבע השלישי, כי גם מריק עלה איזה 4 נקודות, בטיימספנד של, לא יודע, איזה 5-6 דקות, שחוץ מזה אף אחד לא קלע אף סל בזמן הזה. דיארון פוקס סיים עם 5-19 מהשדה. קווין ארטר, שהתחיל טוב עם איזה 3 והיה אגרסיבי, סיים עם 2-9 מהשדה. מליק מונק סיים עם 4-14 מהשדה. עכשיו, קחו את מונק ופוקס, השניים האלה קלו ביחד 30 נקודות. במשחק הקודם, שניים האלה קלו ביחד 54 נקודות. שימו את ה-30 שלהם מול ה-50 של סטף, כן? הוא קלע יותר משניהם ביחד. כמעט פי שניים יותר משניהם ביחד. ואי אפשר לנצח משחק מספר 7 ככה. ועדיין, אם מסתכלים על המספרים שלהם, בסופו של דבר בסדרה, אז הם יכולים להיות גאים. דיארון פוקס עם ממוצע של מעל 27 נקודות, מליק מונק עם 19 נקודות, מוביל את הספסל בפלייאוף, וקף את רוי הצ'ימורה אחרי הפתיחה המצוינת שלו. אריסון ברנס, אכזבה, שמים אותו על המוקד עכשיו, כי מוצאים את כל המספרים שלו במשחקי 7, והוא לא עושה שום דבר במשחקי 7. הוא רק מזיק. אתמול, 1-4 מהשדה, שיחק רק 14 דקות, אבל קשה לבוא אליו בהרבה אשמות. טרנס דייביס קיבל הרבה מאוד דקות אתמול, 26 כאלה, קלה 14 נקודות, היה טוב ברבע הראשון עם 3 שלשות רצופות, אבל אחרי זה קצת נמוג, כשהמשחק התקדם, וגם טרי ליילס לא ממש הורגש, וכשאין לך אף שחקן שתורם מעל הממוצע שלו במשחק שביעי, ושיש לך קבוצה שלמה כמעט שקולעת מתחת הממוצע שלה ובאחוזים מאוד נמוכים, אי אפשר לנצח. אבל הקבוצה הזאת בנתה יסודות מאוד גדולים ומאוד רציניים, ועם ההתקפה הכי טובה ב-NBA, היא צריכה אולי עוד איזשהו שדרוג קטן, היא צריכה עוד מישהו גדול מהספסל, לאו דווקא סנטר, ראינו שבשני המשחקים האחרונים, מייק בראון, שנזכיר, מאמן העונה, פעם שנייה בקריירה שלו, פעם ראשונה שמישהו נבחר פה אחד למאמן העונה, והוא עושה את זה מהמקום השלישי, כן? בדרך כלל זה משהו ש... זאת אומרת, אין בדרך כלל, כי זה לא קרה, אבל אם זה היה קורה, זה צריך לבוא מאיזו קבוצה שעשתה מקום ראשון חד משמעי. 73-9. סטיב קר לא קיבל אז את מאמן העונה, יכול להיות שלא, לא יודע, לא זוכר. לא ניכנס עכשיו ונבדוק, כי זה הוציא אותי לגמרי מפוקוס. בואו נסיים עם סקרמנטו ועם הסיפור הטוב שלה. אתמול מהספסל טרנס דייביס וטרי ליילס, פחות או יותר, וכמובן מליק מונק, אבל טרי ליילס הוא פאור פורוורד, אפילו על גבול השלוש בסיטואציה מסוימת, כן, הוא יכול לשחק 5 ברכבים נמוכים, בטח מול גולדן סטייט, שמשחקת הרבה עם דריימונד גרין, וגם כבון לוני, זה לא איזה סנטר גבוה במיוחד, אבל היא חייבת עוד איזשהו שדרוג שם. מעבר לזה, קיגן מרי, עונה שנייה היא הרבה יותר טוב. אריסון ברנס, אחלה שחקן. החוזה שלו נגמר. אני לא יודע אם סקרמנטו תשלם לו את הכסף שהוא רוצה. בטוח יהיו קבוצות אחרות בליגה שיתנו לו יותר כסף, אבל יכול להיות שהוא רוצה את ההמשכיות ולהישאר במקום טוב, אז הוא יוותר על, לא יודע, שכר מסוים. וחוץ מזה, אני לא מבין איך רשון הולמס נמחק לגמרי מהרוטציה, זאת אומרת, זה שחקן שיכול להשפיע בטח מול כבון לוני, לתת לו קצת פייט בתוך הצבע, וזה בדיוק הזמן, הפלייאוף, לשלוף שחקנים שנעלמו. במקרה של מייק בראון הוא עשה את זה עם אלכס לן. אלכס לן לא שיחק בהרבה משחקים בעונה הזאת. הוא היה יכול לעשות את זה גם עם רשון הולמס, שבעונה שעברה היה סנטר מעולה, פתח בחמישייה עד שסבוניס הגיע, הוא שיחק בהתחלה עם סבוניס, אם אני זוכר נכון, אבל איבד את המקום שלו לא בחמישייה, אלא בכלל ברוטציה. אחלה סקרמנטו, דיארון פוקס כוכב, זה אמיתי, הוא בסך הכל בעונה השישית שלו בליגה, גם מליק מונק, בשביל שחקן ספסל, הוא יכול להיות סוג של לו וויליאמס כזה, ג'מאל קרופורד, רק שבניגוד לשניהם הוא שומר טיפה יותר טוב, ויש פה בסיס רציני להצלחות בשנים הבאות. בואו נגיד עוד שנתיים, שלוש, זאת קבוצה שאולי יכולה לחשוב רחוק יותר, כמובן, עם עוד התאמות ועוד שיפורים קטנים, אבל כשיש לך שלד כזה של שלושה שחקנים פלוס מליק מונק, שזה אומר סבוניס, דיארון פוקס וקיגן מרי, אתה יחסית מסודר, לבנות מסביב, וגם קווין הרטרס, שזה שחקן שאני אישית מאוד מאוד אוהב, כל השאר הם אקספנדבולס, אפשר להביא אנשים אחרים במקומם. אז אחלה סקרמנטו, פעם שנייה נראה לי שאני אומר שהיא אחלה, ונסיים את החלק איתה. עכשיו נעבור ללייקרס, ונסתכל קדימה, לקראת הסדרה שלהם, נגד גולדן סטייט. אז קודם כל, גיוון, ודיברנו על זה גם בפודקאסט. יש כל כך הרבה שחקנים בלייקרס שביום נתון יכולים להתפוצץ ולקלוע לך 25 נקודות. ולראיה, בשישה משחקים בסדרה הזאת, חמישה שחקנים שונים הובילו את רשימת הקלעים. זה היה רוי הצ'ימורה, לברון ג'יימס, אוסטין ריבס, אנטוני דייביס פעמיים, ודיאנג'לו ראסל עם 31 נקודות במשחק השישי והאחרון בסדרה. 31 נקודות, זה הכי הרבה שהוא קלע העונה עוד מהתקופה שלו במינסוטה. והיה לו גם את המשחק הרביעי בסדרה, שהמצב היה שם קצת צמוד, כשהלייקרס הובילו 2-1, וב-97-90 הוא תפר 3 שלשות, back to back to back, פחות מ-5 דקות לסיום, שם מהפך, מפיס עוד השוותה, אפילו עלתה לי יתרון קטן, אבל הלייקרס הצליחו לנצח את המשחק הזה עם ההצגה של לברון, עם ה-20-20, 22-20, למי שממש רוצה לדייק, ושוב, אני אגיד את זה, עוד לא ראינו את מליק ביזלי קולע 6 שלשות במשחק, וזה עוד יקרה מתישהו. בינתיים הוא לא ממש קיים. דניש רודר גם יכול באיזה משחק נתון פתאום להיות הקלה המוביל של הלייקרס, והקבוצה הזאת מגוונת, הקבוצה הזאת עמוקה, ובעיקר הקבוצה הזאת מפלצת בהגנה, כל עוד דייביס בריא, כל הזמן אנחנו מציינים את זה, כל עוד דייביס בריא, מלך החסימות של הפלייאוף, עד עכשיו מוריד 13.7 כדורים חוזרים במשחק, מקום שני רק לכיוון לוני, חוסם מעל כמעט 4 כדורים וחצי, כמעט 4 כדורים וחצי במשחק, וגם לברון, לא מדברים על זה, הוא שומר מצוין, הוא מקריב את הגוף שלו, הוא סוחט עבירות תוקף, הוא משקיע את כל המאמץ שלו בצ'ייס דאונים ובבלוקים רגילים, והלייקרס אגב מובילים את הפלייאוף בחסימות למשחק. החוליה החלשה בהגנה היא דיאנג'לו ראסל, בצורה מסוימת, וגם אוסטין ריבס, למרות שהוא משקיע ומתאמץ, אבל הוא לא שחקן הגנה גדול. מצד שני, ג'ארד ונדרבליט, שלא קיים כל כך בהתקפה, למרות שהוא קלה השווסי קריירה של 4 שלשות במשחק של הלייקרס נגד הממפיס, המשחק השישי בסדרה, שנגמר ב-40 מפרש. עדיין, הוא לא שחקן התקפי, אבל הוא שחקן הגנתי מדהים. וכשאתם מחברים לזה, את מליק ביזלי שעולה מהספסל, שהוא שומר לא רע לדעתי בעמדה שלו, ואת רוי הצ'ימורה לא, בעצם לא, אני חוזר בי, רוי הצ'ימורה לא שחקן הגנה טוב. מצד שני, הוא משקיע, יש איזה כמה רגעים שהוא נותן ומתאמץ, וחסם אפילו איזה כדור בסדרה הזאת, איזה מהלך יפה. דני שרודר הוא גם לא איזה שחקן הגנתי גדול. לוני ווקר, עוד שחקן שבעיניי בערב נתון יכול לעשות 25 נקודות, ראיתם אותו עולה לשחק בגרביג' טיים, בגיים 6 שם, והוא התפרע לכל כיוון גם, עלה איזה מים חמוד שלו. בטוויטר ראיתי של לוני ווקר בגרביג' טיים, זה ילד כזה שמכדרר, שעושה דריבל מצד לצד, מצד, שיש לו שליטה ממש חזקה בכדרור, והוא רק מכדרר, 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 וחודר לסל וזרוק לבד. טרוי בראון ג'וניור, הוא שחקן הגנה טוב, שעולה מהספסל וקיבל ממוצע של קצת פחות מ-15 דקות בסדרה הזאת, וגם ווינן גבריאל עם הדקות המעטות שלו, בא, חוסם, נותן את הגוף. בקיצור, הלייקרס חזקים מאוד בהגנה. מצד שני, זה משחק שונה לגמרי מהסגנון כדורסל שגולדן סטייט משחקת, כשאתם מסתכלים על החמישייה, קודם כל השאלה מה קורה עם דריימון. דריימון בטוח יחזור לחמישייה. הוא שאר עם משחק מספר 3 בסדרה, ואז פתח בספסל במשחק 4 ומשחק 5, ולא, סליחה, רגע, הוא שאר עם משחק 3, במשחק מספר 4 ובמשחק מספר 5, וגם במשחק מספר 6 הוא עלה מהספסל, והוא חזר לחמישייה אתמול, במשחק מספר 7. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ של הלייקרס והווריורס, קודם כל ולפני הכל, בואו נדבר קצת היסטוריה. שתי הקבוצות האלה נפגשו בפעם האחרונה בפלייאוף ב-1991, לפני 32 שנים, עם שמות כמו מג'יק ג'ונסון וקריס מלין. בסך הכל, 6 מפגשים בין הקבוצות בהיסטוריה בפלייאוף, הלייקרס עם 5 ניצחונות. את המפגש הראשון ביניהן, אי פעם, ב-1967, הווריורס ניצחו, כשקראו להם הסן פרנסיסקו ווריורס, והם הפסידו אחרי זה בגמר לפילדלפיה, והפסידו את האליפות, ופרנצ'ייז זכה אחרי זה ב-75, בתקופה של ריק ברי. בכל מקרה, ההיסטוריה הולכת לטובתה של לוס אנג'לס, וכשמסתכלים על המאזן הפנימי בין הקבוצות העונה, לא שיש לו איזושהי משמעות, אבל עדיין בוא נציין אותו, 3-1 ללייקרס, הקבוצה הטובה ביותר מאז, האולסטאר, אחרי הדדליין, זאת אומרת, היה קצת פער של כמה ימים בין הדדליין לאולסטאר, ולקח להם זמן עד שכולם הגיעו ושחקו וזה. אז אני לא יודע להגיד לכם, גולדן סטייט ברור שהיא פיבוריטית. למרות כל הניסיון, ולמרות שגם אצל הלייקרס יש שחקנים שלקחו אליפויות, בניגוד למה שהם ראו בצד השני בסקרמנטו, הם ראו את אריסון ברנס ששיחק אצלם, ולקח אליפות ב-2015, אבל זהו פחות או יותר. עדיין, גולדן סטייט אחת מקבוצות הבית הטובות ביותר בליגה, מאזן 33-8 בעונה הסדירה. זה יהיה קרב טיטנים, זה בטוח, שקשה מאוד להעריך לאן הוא הולך. יש יתרון לגולדן סטייט, אבל הלייקרס ניצחו כבר את הסדרה הזאת בלי יתרון ביתיות, והם יכולים לעשות את זה גם מול קבוצה חזקה, ובעיקר זה סטף נגד לברון. עכשיו, זה לא סטף נגד לברון, כמו שהיינו רוצים שזה יהיה, נגיד, מייקל נגד קובי. תחשבו שהשניים האלה היו משחקים אחד נגד השני ושומרים אחד על השני בסדרת פלייאוף. קיבלנו את זה קצת עכשיו קוואי נגד קווין דורנט, אבל קוואי כרגלו נפצע וסיים את העונה ויש לו קרע במיניסקוס, ולא קיבלנו את זה מספיק. היה לנו משחק אחד שם, ובמשחק הזה קוואי ניצח, ובדרך כלל שיש אגב אחד על אחד של קוואי, אם לא משנה איזה כוכב אחר, הוא מנצח, פשוט הוא לא מספיק בריא בשביל לשחק במספיק משחקים ולנצח יותר סדרות ולקחת יותר אליפויות. אבל אין פה מצ'ה ביניהם, הם לא שומרים אחד את השני, אולי באיזה כמה רגעים נקודתיים זה יכול לקרות, ועדיין, אלה שני השחקנים הכי גדולים בליגה בעשור האחרון, יותר מהעשור האחרון, מבחינתו של לברון, סטף זה בעשור האחרון, 2013-14, זאת הייתה עונה שהוא התחיל לטפס למעלה, והיה שם את הסדרת סיבוב ראשון נגד הקליפרס שדיברנו עליה, שהקליפרס ניצחו בשבעה משחקים. אבל כשאתם מסתכלים על זה, מאז 2013 נגיד, מאותה שנה, אנחנו מדברים על 10 שנים, גולדן סטייט לקחה 4 אליפויות, הייתה עוד פעמיים בגמר, ב-2019 וב-2016, זאת חתיכה דומיננטיות, ובשנים שהיא לא הייתה דומיננטית, אז בשנה אחת סטף לא שיחק, בשנה שנייה הוא שיחק עם חבורה של ילדים וחצי קבוצה שקלי עדיין היה בחוץ, אז בשנים שלא הייתה דומיננטיות קלי תמיד היה בחוץ, ואי אפשר להגיד שבגלל שלברון היה ברצף של גמרים, כי תמיד היו לו קבוצות טובות, אז יש לו דומיננטיות יותר גדולה, נגיד, בעשור האחרון. לברון בעצם מאז 2011 עשה 8 סדרות גמר רצופות, והייתה לו את הסדרת גמר ב-2020. כמובן עם מיאמי, 4 סדרות גמר, 2 ניצחונות, 2 הפסדים, עם קליבלנד, 4 סדרות גמר רצופות נגד גולדן סטייט, ב-15, 16, 17 ו-18, ניצחון אחד כמובן, ואז ב-2020 סדרת הגמר בבועה. 4 אליפויות לשני השחקנים האלה, ולמי יש יתרון ביניהם? לא יודע להגיד. קשה לי להעריך, באמת. אני חושב שהביתיות של גולדן סטייט משנה ומשמעותית, ואני הולך על 7 משחקים בסדרה הזאת. מה שבטוח זה שאדם סילבר בכה מאושר ברגע שהוא הבין שהמשחק כבר הוכרע אתמול בין סקרמנטו לבין גולדן סטייט, והבין שיש לו את הקבוצה עם הכי הרבה רייטינג, שבמשחק נגד סקרמנטו, אגב, בסיבוב הראשון, אני חושב שזה היה המשחק השלישי או הרביעי בסדרה, משהו כזה, הביא הכי הרבה רייטינג מזה 21 שנים למשחק בסיבוב הראשון. תהיו בטוחים שזה גם יהיה לסיבוב השני, החיבור הזה, אי אפשר לבקש יותר. בטח באיך שהעונה התפתחה מצד שתי הקבוצות האלה, והמשברים שהן עברו והרגעים שהן עברו, הווריורס, ומי ששכח, התחילה את העונה עם פרשה של גרוף פצצה לפנים של דריימונד גרין לפול, והלייקרס גם היו להם את העניינים שלהם. אתם זוכרים שאנטוני דייביס היה בן אדם היחיד בקריפטו שלא עמד על הרגליים כשלברון שבר את 10 נקודות של כל הזמנים, והיו כל מיני דיווחים על בד בלאד, וזה שהם לא מרוצים אחד מהשני או עם השני. עכשיו שמים הכל בצד, אנחנו רואים כדורסל של פלייאוף, אנחנו רואים קבוצות שבאות לנצח, ואנחנו רואים את הטעויות ואת ההגנות ואת המתח הזה שמלווה כמעט כל התקפה, גם אם אתה לא אוהד של אף קבוצה, וזה אושר. וזאת באמת חוויה להיות אוהד NBA שרוף, שצופה במשחקים האלה בזמנים האלה. אתה מרגיש שאתה, איך אני אגיד את זה? למדתי משחק בעברי, ביורם לוינשטיין. הייתי שנה אחת בלימודים, עזבתי בסוף השנה הראשונה, גם כי חשבתי שאני לא מספיק טוב בשביל להצליח בענק, ובגישה שלי זה תמצא את מה שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול לעשות, ו-stick to it. וגם בגלל שהאמת, היו זורקים אותי, היו זורקים אותי, כן. בסוף השנה הראשונה, אז הקדמתי תרופה למכה. וכחלק מהחוויה שלי שם, בחודשים הראשונים, בלימודים, מהר מאוד התעצבה איזושהי דמות שלי בעיניי, שהייתה נגזרת של הדברים שחוויתי עם אנשים אחרים בלימודים האלה, שהם לימודים די מיוחדים ודי אחרים מן הסתם. והמסקנה, השורה התחתונה של הסיפור הזה, זה ששמתי לב איך תוך כדי התהליך שלנו בבית הספר למשחק, אנחנו מרגישים נעלים על השאר. אנחנו מתעסקים באומנות, ברוח, בנפש. אנחנו יורדים לעומקים. מה זה כל אלה שהולכים ולומדים משפטים ומנהל עסקים ותקשורת? מה זה החומריות הזאת? אין בזה כלום ושום דבר. אנחנו השחקנים, הבוהם, whatever. ונכנסתי לזה קצת, לסיפור הזה. כאילו, ביני לבין החברים שלי ללימודים, באמת חשבתי את זה לכמה רגעים. שאנחנו קצת יותר טובים ויותר נחשבים, ומהר מאוד ירדתי מהסרט הזה, אף אחד לא יותר טוב ואף אחד לא יותר נחשב, לא משנה במה אתה עובד ומה אתה עושה, כל אחד בוחר לעצמו את מסלול החיים שלו, וזה לא אומר שום דבר על איך אתה מול אנשים אחרים. אגב, בהקשר הזה יש ציטוט שאני מאוד אוהב של ארנסט המינגווי, ואני לא בן אדם שזורק מלא ציטוטים ומשתמש בזה, ואתם יודעים, לצבוע את הדברים שאני אומר, אבל יש כמה שכזה נקלטו לי במהלך השנים ונתקעו איתי, ואחד מהם אומר, הצילות אמיתית היא לא להיות נעלה יותר על פני עמיתך למקצוע. הצילות אמיתית היא להיות נעלה יותר על פני מי שאתה היית בעבר, ולנסות כל הזמן להשתפר. אז ככה אני מסתכל על הדבר הזה. עכשיו, אני לא זוכר איך נכנסתי לסיפור הזה. ערד, אתה קשוב כאילו? לא, הוא לא קשוב. מה, למה נכנסתי לסיפור הזה עכשיו של הלימודי משחק והתחושה של... וואו, וואו, איזה ניתוק במוח. טוב, מצטער, נו, אתם יודעים שזה המחיר. זה לא פעם ראשונה שאתם נתקלים בדבר כזה. קיצור, לייקרס, גולדן סטייט, אחלה סדרה. נזכרתי, טוב, חזר לי, כן. עכשיו, הקטע הזה שלנו צופים בפלי אוף, יש לנו תחושה כזאת של, זה לא, אנחנו לא נעל, כאילו יותר, אפרופו מה שאמרתי, נעלים על אלה שרואים כדורגל או כל ענף ספורט אחר. פשוט יש לנו איזה משהו מחבר, שמחבר בינינו לבין עצמנו, לא מדבר עכשיו על בינינו אחד עם השני, שכולנו אוהבים פלי אוף, יכולים לדבר על זה שעות ולהתכתב על זה ווואטאבר. אלא ההתרגשות הזאת, לנבור בזה ולהסתכל על הסטטיסטיקות אחרי, ולחזור אחור למהלכים וכל מיני ניתוחים ולזכור את הרגעים האלה, אז יש לנו משהו מיוחד, אנחנו לא מעל אף אחד אחר, אבל זה מדהים וזה כיף, והמשהו מיוחד הזה, אפילו יותר מסטף עד עכשיו, עם כל ההופעה העצומה שלו בפלי אוף, זה ג'ימי, שאני לא עושה את זה טוב כמו סימי, אבל וואו, 6 משחקים רצוף בפלי אוף, שג'ימי בטלר קולע מעל ל-25 נקודות במעל ל-50% מהשדה. רמת הפוקוס שלו, החדות שלו, הנחישות, האסרטיביות, האגרסיביות, קבלת ההחלטות המדויקת, הקריאת מחשבות, כל מיני קטנות במשחק, אתמול נגד הניקס, במשחק הראשון בסדרה, הוא סובב את הקרסול ב5 דקות לסיום, שהיה עוד 3 הפרש, המשחק היה צעמוד, שאר השחקנים של מיאמי סחבו אותה לניצחון. אגב, אני לא הולך להרחיב יותר מדי על הסדרה הזאת, כי אני אקנה איתכם, לא כל כך ראיתי את המשחק הראשון בסדרה, וגם לא הספקתי מאז אתמול. עשיתי מהדורה במקביל, ואחרי המהדורה נכנסתי לאוטו מהר, ונסעתי ליהוד מונסון, כדי לראות את השקת ההרצאה של רותם ישראל, אחד מהאנשים האהובים עליי, והיא מוכשרת בטירוף, ולכו תראו את ההרצאה שלה, שהיא מלאה בהשראה, נקראת לעבור את הקיר, על לפרוץ מכשולים, ועל להאמין בעצמך, ויש שם גם רגעים מרגשים, ועצובים, ושמחים, וספורטיביים. הייתה תחרות סיבובי כדור על האצבע, רותם אלופה בזה. אז נסעתי לשם, חזרתי, ישר בשעה 10:30, עוד סגרו פה את כל פיתוח, אתם לא מאמינים איזה סיבוב הייתי צריך לעשות, של 20 דקות, טוב שהקדמתי, בדרך כלל אני לא מהמקדימים, ונכנסתי ישר לשידור של סקרמנטו נגד גולדן סטייט. ואז גם היה איזה קטנה במהלך השידור, שמשהו היה שם על באר שבע, לליגה הבלקנית, שאני בכלל העליתי את זה, כי ראו את פז'ה סטויאקוביץ', ובאותו יום באר שבע שיחקה אתמול, זאת אומרת, נגד קבוצה שקוראים לה פז'ה, בגמר הליגה הבלקנית, אז ציינתי את זה, סימי שאל אותי אם היא ניצחה, אמרתי לו, עוד לא הספקתי להתעדכן, כי באמת לא, לא היה לי זמן תוך כדי, הייתי בנהיגה ובהרצאה, וזהו, וחזרתי לפה, אז לא ראיתי את המשחק של הניקס נגד מיאמי, אבל כן ראיתי את הרגעים האחרונים, וראיתי את ג'ימי באטלר אחרי הפציעה הזאת, עומד שם בפינה ומתרגל זריקות לשלוש, בלי כדור, כן? בזמן שהמשחק רץ. והוא גם היה חמוד אתמול עם החיבור לישראל, יואב מודעי היה במשחק של הניקס, כמובן, הוא נמצא בכל משחק של הניקס, בפלי אוף, וככה עשה פריצה לרוץ הספורט, לא זוכר מי זה היה, מגרש פתוח, whatever, ותוך כדי הוא עומד, כשג'ימי באטלר מאחוריו, הוא אומר, ג'ימי באטלר, אנחנו במדיסון סקוואר גארדן, ג'ימי באטלר כאן, וג'ימי באטלר שומע את זה, מסתובב, הוא אומר, yeah, מדיסון סקוואר גארדן, ומגיב כזה למודעי, ואחרי זה גם בהמשך, הוא זרק למודעי, פוסט מי און אינסטגרם, פוסט דיס און אינסטגרם, קיצור, חמוד ג'ימי. אגב, תעלומה בין, זאת אומרת, זה לא תעלומה, אבל כאילו בצילומים האלה, עם מודעי בחימום, השיער שלו אחרת לגמרי. וכשהמשחק מתחיל, בחימום האחרון לפני המשחק, הוא כבר עולה כשכל השיער שלו עם ברידס. מעניין אותי כמה זמן לוקח לעשות דבר כזה, מי האיש שאחראי על דבר כזה, האם יש כאילו ספר שמתלווה לקבוצה ברגעים כאלה, האם יש חברים לקבוצה שיודעים לעשות את זה, או מישהו מצוות את האימון או whatever, מה שקורה שם מסביב. אני חייב לרדת לשורש העניין. אני רוצה להבין מי עושה לג'ימי באטלר את השיער בין החימום הראשוני לבין החימום האחרון ותחילת המשחק. אבל לא הספקתי לדבר עליו יותר מדי, כי שבוע שעבר היה שבוע שלא הצלחתי להקליט פרק, בגלל יום הזיכרון ויום עצמאות, וחגיגות ועניינים ותיאומים, וזה היה השבוע של ג'ימי. זה היה השבוע שבבוקר של יום הזיכרון הוא קלע בו 56 נקודות, ההופעה הרביעית הכי גבוהה בהיסטוריה של הפלי אוף, סימו אדון כמובן של מיאמי, כמובן ש... אפרופו כמובן, כמובן. 63 נקודות לג'ורדן, זה השיא, 61 ל... קינג, ברנרד קינג, ו-57 לדונובן מיטשל, ואחרי זה יש את ה-56 של ג'ימי באטלר, עם עוד כמה שחקנים שעשו 56 נקודות במשחק פלייאוף. המשחק אחרי זה הוא עושה 42 נקודות, והוא קולע סל חצי שנייה לבאזר, שעושה שוויון מהו 18 ושולח את המשחק להערכה, והדבר המדהים זה שבשני המשחקים האלה, מיאמי הייתה במינוס דו ספרתי כזה, בדקות האחרונות, ואז באטלר לוקח על עצמו, והוא קולע במשחק הרביעי בסדרה. 19 נקודות בחמש הדקות האחרונות, באותו ערב של 56 נקודות מופרע, ובמשחק החמישי בסדרה, משחק שסגר עניין, היה לו שם 12 נקודות רצופות בדיוק בדקות האלה, שהבקס הובילו ומיאמי הצליחה לחזור, ואז מילווקי שוב הובילה, והסל כמעט על הבאזר של ג'ימי, במהלך באמת גדול של כדורסל, ויכול להיות שהייתה שם עבירה קטנה שלו עם הדחיפה על פט קונטון, אבל כתב לי מישהו על זה באינסטגרם, למה אף אחד לא מדבר על זה? אמרתי לו, לא נותנים לעובדות להרוס סיפור טוב. ואז הוא כתב לי, אבל מה עם זה? מה עם הסיפור עצוב? אז כתבתי לו שבגדול החיים עצובים. ככה זה עובד, פחות או יותר. אבל לא, זה מצב כזה שאפשר לשרוק, אפשר לא לשרוק. בואו נעבור רגע למיאמי, כי עוד יהיו לנו הרבה הזדמנויות לדבר על ג'ימי, כמו שזה נראה בפלייאוף הזה. הוא לא הולך לשום מקום. מילווקי, קודם כל, החדשות הטרגיות של מייק בודנהולזר, שאיבד את אחיו בתאונת דרכים במהלך הסדרה, והעניין הזה דווח רק אחרי שמילווקי הודחה, והבן אדם הזה חטף הרבה מאוד ביקורות גם ממני, על ניהול המשחק שלו, על רוטציות, על תגובות איטיות מאוד, חילופים בזמנים לא נכונים, וגם כשאתם מסתכלים על המהלך האחרון של המשחק החמישי של מילווקי נגד מיאמי, מילווקי היה כדור ביד והיא אפילו לא זרקה, כשהייתה במינוס שתי נקודות. 128-126, יאניס הסתבך שם עם הכדור, העדיף למסור אותו. יאניס באותו משחק עשה 10-23 מהקו. וזה רע. אבל עדיין, אתה צריך לקחת את הזריקה האחרונה. וגם אם יעשו לך עבירה וישלחו אותך לשתי זריקות עונשין נוספות במינוס שתיים, והראש שלך all over the place, בגלל שהחטאת כבר 13 זריקות עונשין, זה עליך. אתה צריך לקחת את זה. ולא... איכשהו להעביר את הכדור דרך צד שלישי, אם אני זוכר נכון, לפט קונטון, ששחרר זריקה כבר אחרי שהבאזר נשמע. זה היה סיום מאוד מאוד כואב ועגום לעונה הזאת של מילווקי. עכשיו, לגבי מייק בודנהולזר, אפשר להבין. הוא נאלץ להתמודד, קודם כל בסדרה הזאת, עם, ברמה המקצועית, עם יאניס, שנפצע לו במשחק הראשון, ולא שחק במשחק השני והשלישי בסדרה, ומן הסתם זה משנה לגמרי את ה... סכם, אתה סכם, your scheme, סכמה, לא יפה להגיד את המילה הזאת בעברית, סכמה. ולחת כמה וכמה מה שקרה לו ברמה האישית, איך אפשר להיות מרוכז בלנהל משחק, אני לא יודע. יכול להיות שבסיטואציות האלה זה דווקא עוזר לך, כי אתה מצליח להיות בפוקוס על משהו אחד. מצד שני, מאמן עומד במהלך משחק, ונכון שיש לו, דיוויד בלאט אמר את זה, בעבר מעל 200 החלטות לקבל, עדיין יש שם רגעים מתים שאתה לא יודע לאן הראש נודד, ומה המחשבה שרצה, וזה גם מוות טרגי, קשה, לא, זאת אומרת, כל מוות הוא קשה, והוא עצוב מאוד לאנשים הקרובים לאותו בן אדם, אבל יש מקרים של אנשים חולים, שאתה מכין את עצמך לזה בצורה מסוימת, ויודע שזה יבוא, או מן הסתם אנשים שזה קורה להם בגיל מאוחר, אבל שזה קורה לאח שלך בסיטואציה כזאת, אין ספק שזה משפיע על בן אדם שאמור לתפקד בפיק שלו, ברגעים האלה של הפלייאוף. אז ניתן פה מן הסתם הנחה גדולה מאוד ליכולת של מייק בודנהולזר, שכמו שציינתי חטף הרבה מאוד ביקורות. לגבי יאניס, תשמעו, אמרתי את זה גם בשידור אתמול של סקרמנטו נגד גולדן סטייט, גם כתבתי את זה בקצרה באינסטגרם, זאת סמנטיקה, אוקיי? זאת סמנטיקה שאני מתחיל להבין שחוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים בכל מה שקשור לשחקני כדורסל בפרט. התגובות האלה על כישלון, אכזבה, לא כישלון, אפשר להגיד שנכשלתם. אפשר להגיד שנכשלתם. זו לא מילה מגונה. זאת לא כללה. זה בסדר להודות בדברים, כמו שהם, אוקיי? יאניס, אל תנסה לשחק עם המציאות, כי ברגע שאתה עומד מול עיתונאי שעושה את העבודה שלו, והוא שואל אותך את אותה שאלה שהוא שאל בעונה שעברה, וזה לגיטימי, כי אתה השחקן שהרבה אנשים מגדירים כשחקן הכי טוב בעולם בשנים האחרונות, בטח כשמסתכלים על הגנה ועל התקפה. והוא שואל אותך אם זה לא כישלון עבור השחקן הכי טוב בעולם, עבור הקבוצה עם המאזן הכי טוב ב-NBA, להפסיד בסיבוב הראשון של הפלייאוף, אתה יכול להגיד כן, זה כישלון. אבל אנחנו נחזור חזקים יותר, וכישלונות הם חלק מהדרך. ולא להשוות את הסיטואציה שלך לסיטואציה של הכתב שעומד מולך. וזה שהוא מציב לעצמו יעדים בכל שנה, והוא רוצה קידום, והוא רוצה... כן, כולנו רוצים קידום בכל שנה, אבל לנו אין מערכת שבה השכר שלנו עולה באופן אוטומטי, כי נכנס לארגון שלנו באופן אוטומטי יותר כסף כל שנה, ואז אתה מקבל... 40 מיליון דולר לשנה, וזה עולה ל-45 מיליון, וזה עולה ל-50-55, וזה סכומים שאנשים פה לא מרוויחים ב-20 חיים, 20 גלגולים. סליחה, אני צריך להשתעל. רגע. כן. עליתי קצת. בקיצור, השוואה לא רלוונטית, מיותרת לחלוטין. כן, אני אשמח לקבל עלה בכל שנה. וכן, אני אשמח לשחק על... משהו כלשהו, אני אין לי, היעדים שלי זה כמו שאמרתי קודם בציטוט הזה של המינגווי, זה להשתפר, זה להיות יותר טוב, לפעמים זה קשה, לפעמים אתה אפילו הולך לאחור ומרגיש שאתה פחות טוב ממה שהיית בעבר, אבל זה היעד, זה שם, זה גם משהו שקורה לשחקנים, כן? במקרה הזה אני מרשה לעצמי לעשות את ההשוואה, אתה יכול להיות טוב, אתה יכול ללכת לאחור, אתה יכול להתקדם, יש מאמורות בדרך וכו', אבל מעבר לזה, כאילו, איך אפשר לשים את זה בכלל באותו דיון, באותו שיח? את החיים הרגילים של בני האדם לבין כוכבי ה-NBA, הסכומי כסף שהם עושים, התקשורת שמלווה אותם, היעדים שהם מציבים לעצמם, הרי לא נותנים לכם את החוזים האלה בשביל, זאת אומרת, יש קבוצות מסוימות ושחקנים מסוימים שכן, כי חייבים למלא את התקרת שכר, כי זה ביזנס וכו', אבל יאניס מקבל את הכסף הזה, כי הוא נחשב לאחד השחקנים הכי טובים בעולם, ובמילווקי מאמינים, וכבר קיבלו לזה גם אישור, שהוא יכול לקחת אותם לאליפויות. וזהו, אפשר להגיד כישלון. זה בסדר גמור להודות בכישלון. ושוב, זה לא רק יאניס, וזה קורה עם אנשי כדורסל אחרים, שחקנים ומאמנים, בכל העולם, לא רק בארצות הברית. סטיב קר, אגב, גיבה את יאניס, טוב שיש לנו שחקן כזה בליגה. ברור שטוב שיש לנו שחקן כזה בליגה. ברור שטוב שיש לנו אישיות כזאת בליגה. והוא אחד מהאנשים שהכי מעניין לראות אותם מדברים. תחזרו ל... יום מדיה של תחילת העונה, לשמוע אותו מדבר על מי השחקן הכי טוב בעולם. והוא נותן שם איזה מונולוג של דקה, שהוא מסביר שבסוף שלו, מבחינתו השחקן הכי טוב בעולם זה מי שניצח ולקח את האליפות האחרון. וזה סטף. ואלה דברים מעוררי השראה, הוא אומר, אני משחק פינג פונג עם חברים שלי, עם ערכים שלי, סליחה. ואלכס מנצח זה משחק. אז הוא עכשיו הכי טוב. הוא עכשיו ניצח אותי, הוא הכי טוב. בקיצור, הוא בן אדם מדהים. באמת, והוא פנים אדירות לליגה הזאת, וזה גם בסדר גמור שהוא אמר את הדברים שהוא אמר, והוא התנצל בפני עיתונאי, לא שהוא היה כזה אגרסיבי כלפיו וכזה תקיף, אפשר גם להבין אותו ואת התסכול שלו, ולא לשפוט את הדברים שהוא אומר בסיטואציה הזאת, אבל מה לעשות שככה העולם עובד, ושופטים ומדברים, זאת אומרת, זה מעורר דיון ושיח, וקוראים דברים מעניינים בעקבות זה. אז זהו, תסתכלו, כנסו לאיזה עמוד בטיקטוק שנקרא Daily Boost You, שיש שם כל מיני משפטי העצמה כאלה. יש איזה סיקוונס של משהו שראיתי אותו ממש לפני כמה ימים, אז בטח זה אחד מהפוסטים האחרונים. יש שם איזה סיקוונס של מלא ציטוטים על כישלון, של מלא דמויות מפתח או דמויות מפורסמות בארצות הברית בשנים האחרונות, ואף אחד לא מהספורט שם, למרות שיש את קובי. יש את קובי, את הציטוט שלו שהוא אומר שמה שהוא למד בחיים זה שגם אם יש שערה, מתישהו השערה הזאת תיגמר, ואתה צריך להחזיק מעמד ולשרוד את השערה. מעבר לזה, זה ציטוטים של שחקנים ומסרטים וכל מיני דברים כאלה, וכולם מדברים שם בצורה ברורה ואומרים את המילה, כישלון, להיחשל. אני מפנה אתכם, וגם את זה אמרתי אתמול בשידור של סקרמנטו נגד גולדן סטייט, לכו ליוטיוב, תכתבו דנזל וושינגטון speech in University of Pennsylvania, דעתי זה היה לפני איזה 6-7 שנים, תראו את כל הנאום, קודם כל כי דנזל הוא ענק, הוא עצום, הוא השחקן האהוב עליי בכל הזמנים, שחקן קולנוע, והעיניים שלו מדברות, אני גם מת על הבן שלו ששחק את ריקי ג'רט, השחקן פוטבול בבולרס, הוא גם היה בסרט של איך קוראים לו? של כריסטופר נולן, טנט. מה השם שלו? ג'ון וושינגטון ג'וניור, או משהו כזה. לא סגור על זה. אבל לכו תראו גם אותו, ותראו את הנאום הזה של דנזל, כי הוא נאום מצחיק, והוא מלא 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 בהשראה, והוא מדבר שם, יש לו איזה 2-3 דקות רצופות, שהוא מדבר על הקטע הזה של כישלון, והוא מעודד את כל הסטודנטים שעכשיו הולכים לסיים את הלימודים שלהם, ולהיכנס לעולם הגדול והאמיתי, להיחשל. כי הוא מספר, זה מתחיל מהאודישן הראשון שהוא עשה, ושהוא לא ידע לשיר, זה היה אודישן למיוזיקול, ושהוא ידע לשחק, ושבקיצור הוא נכשל, והוא לא קיבל את זה. וכולנו נכשלים. וזה קורה לנו הרבה מאוד פעמים בחיים. זה קורה לנו ביום-יום. לפעמים זה עצבים קטנים כאלה שאפשר לקרוא, להגדיר אותם ככישלון. כאילו זאת לא מילה כזאת מפחידה. וזה לא רק כישלונות מקצועיים, זה לא שאנחנו נכשלים. להגיע ליעדים שהצבנו בעצמנו, או לסיים משימות בזמן, או להגיע לתוצאה מסוימת של איזשהו משהו. זה גם במערכות יחסים. מי פה ששומע את הפודקאסט הזה, לא נכשל 1,000 פעם בחיים שלו. אולי לא 1,000 פעם, כי בטח יש פה כמה חבר'ה צעירים גם, ילדים כאלה. אבל גם חבר'ה של 20 פלוס, הם לא הספיקו להיחשל הרבה פעמים בחיים, 1,000 פעמים בחיים שלהם עם נשים, אבל אני יכול להגיד לכם שאני נכשלתי המון. גם הצלחתי כמה וכמה פעמים, אבל הרבה פעמים נכשלתי. כן, וגם בימינו אלה, יש מצבים מסוימים שאני לא מתחיל עם בחורות, אני מגלה לכם משהו, זה נדיר, זה לא קורה בחיים, אני כאילו ביישן כזה. זאת אומרת, אני לא ביישן ברגע שאני מכיר מישהי, אבל להיות זה שיוזם ועושה צעד ראשון עם מישהי שלא מכירה אותי בכלל ולא יודעת שאני קיים, זה לא קורה אף פעם. אף פעם, אף פעם, אף פעם. באמת, אולי אחת ל3-4 שנים, זה קרה לפני איזה, לא יודע, חצי שנה, לא הצליח. לא הצליח לי. וגם, סתם, שטויות של טוויטר, אוקיי? מישהי שמה לי עוקב בטוויטר. מחזיר לה עוקב בטוויטר. עכשיו, אני לא מצייץ הרבה, ואני כאילו נתקל בציוצים שלה, והיא נראית לי חמודה, ואני לא יודע מה, אני אכתוב לה עכשיו בדים, אני גם לא יודע לגמרי איך היא נראית. זאת אומרת, אני רואה תמונה והיא נראית תחלה, אבל זו תמונה אחת וזה לא מספיק מייצג, וזאת לא פלטפורמה של תמונות. אז אתה אומר, לפני שאתה עושה החלטה, כאילו באמת להתחיל עם מישהי ולכתוב לה משהו, אתה רוצה לקבל את התמונה המלאה של איך היא נראית, לגיטימי. שוב, בעולם שאנחנו חיים, או בכל עולם, בעיניי, כי משיכה זה דבר חשוב. אז אני שם עוקב באינסטגרם, כשהיא פרייבט, והיא לא מחזירה. אז לא מחזירה, סליחה. היא לא מאשרת. היא לא מאשרת, ווואלה, נתתי צ'אנס, נתתי איזה שבועיים. כאילו, הייתה איזה פעם שעשיתי את זה לפני כמה שנים, נתתי איזה יומיים, וכאילו מהר הורדתי את הריקווסט. היא לא מאשרת, אז למה עקבת אחריי? בטוויטר, נשים, נו. אנחנו נכשלים עם נשים, כי אנחנו לא מבינים נשים כנראה, ואת המסרים ואת הרמזים, או את החוסר מסרים וחוסר רמזים. הקיצר כישלון זה משהו שקורה לכולנו, וזה בסדר להגיד נכשלתי, ולא צריך לברוח מהמילה הזאת, וזה הכל. ועדיין, טוב שהוא אמר את הדברים שהוא אמר, אחרת לא היה את הדיון הזה ולא היה את השיח הזה, ואני יודע שיש הרבה אנשים שמצדדים ביאני, ספורטאי למופת, ויש הרבה ספורטאים בעיקר שמתחברים לדברים שלו, אני אומר שזה בסדר שאתם נכשלים, אף אחד לא מצפה מכם להצליח כל הזמן. סטיב קר בכלל, בנאום הגנה שלו, במונולוג הגנה שלו, אמר שם איזה משפט של, מה, כל שנה יש 29 קבוצות שנכשלות? לא, לא, ממש לא. כשאתה במקום הראשון, עם המאזן הכי טוב, ואתה משחק נגד קבוצה ש... אוקיי, ג'ימי עשה דברים שראינו ממייקל ג'ורדן. זה היה עד כדי כך הופעה ג'ורדנית. אפרופו מה שציינתי בתחילת הפוד על המספרים של ג'ורדן בגמר אזורי של 98 וגמר NBA של 98, וה-200 נקודות שהוא קלה בסדרות האלה. אגב, הגמר NBA שם היה בשישה משחקים, כן? סטף אמרנו, עשה את זה בשבעה משחקים. אז חוץ מג'ימי באטלר, במה דבאיו היה בסדר בסדרה. הוא לא היה רע, כמו שהוא היה בשבוע של הפליין, אבל הוא לא היה ענק. היו לו משחקים טובים, קצת יותר מבסדר. טיילר הירו בחוץ, עם יד שבורה, מהמשחק הראשון בסדרה. קאי לאורי בעונה in and out, למרות שבפליין הוא עשה את המשחק הכי טוב שלו העונה, זה משחק שמיאמי הפסידה בסופו של דבר. מעבר לזה, קלב מרטין, שחקן משלים, נחמד, סבבה, אחלה. קווין לאב, היו לו את הרגעים שלו, והוא היה אתמול, אפרופו קווין לאב, איזה נתון מדהים, הוא מסר 3 אסיסטים על 60 פיט, שזה קצת מעל ל-18 מטר, והוא השחקן הראשון ב-10 שנים, 20 שנה האחרונות, אי פעם, whatever, שעושה דבר כזה בפלי אוף, האוטלטים הכל כך מפורסמים ומוכרים וטובים של קווין לאב, אבל זה עדיין לא שחקן שהוא סופר דיפרנס מייקר. זה מצב שמילווקי אמורה לנצל אותו ולנצח אותו, והיא לא עשתה את זה. היא נתנה לג'ימי באטלר להשתלט עליה, הרגליים שלה והידיים שלה רעדו, למרות שהיא כבר הייתה במעמדים האלה, ולמרות שהיא מנוסה, והיא נכשלה. היא נכשלה במטרות שהיא הציבה לעצמה, ויאניס נכשל עם הקבוצה. כשאתה עושה 10-23 מהקו במשחק שאתה מפסיד בו בשתי נקודות, כן, יש בעיה מסוימת עם זה. וזה לא אומר שום דבר על סיכום הקריירה. עוד משפט שהוא אמר שם. מה? מייקל ג'ורדן שיחק בליגה 15 שנים, לקח 6 אליפויות. אז מה, 9 עונות שהוא לא לקח אליפות היו כישלון? לא, כי כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה על הדברים, אחרי קריירה של שחקן, אנחנו לא בוחנים אותו בצורה נקודתית על כל עונה, ועושים מאזן של פלוס מינוס כזה, של היו לו יותר עונות עם אליפות, לעומת עונות עם פחות אליפות. בכלל, אם אתם רוצים לשכלל את זה, אז נכנסים ל... מאזנים של הקבוצה, ומתי אפשר בכלל להגדיר את זה ככישלון. זאת אומרת, בעונות ראשונות, אף קבוצה לא נכשלת אם היא לא מגיעה לגמר NBA ולוקחת אליפות, נכון? זה לא כישלון גם אם היא לא מגיעה לפלייאוף, ויש בנייה, ויש תהליך טבעי של דברים מסוימים. ועדיין, אנחנו מסתכלים על הקריירה של מייקל ג'ורדן, ואנחנו אומרים 6 אליפויות, ואנחנו אומרים מלא סלי ניצחון דרמטיים על הבאזר, ותחושת עליונות כזאת שאי אפשר לנצח אותך. וגם על יאניס, אנחנו נגיד בסוף הקריירה, כישלון זאת לא מילה שנגיד על יאניס. אף אחד לא יגיד את המילה הזאת. נקודתית, ספציפית, תוך כדי עונה, בצוות יעדים והגשמת מטרות, זה כישלון. כן, חד משמעית. וזהו. לא יודע, התחברתם, לא התחברתם. בכל מקרה, אנחנו גם נדבר על הסדרה של הניקס שאתמול שיחקו בלי ג'וליוס רנדל בהמשך. יש לנו עוד שתי סדרות שבכלל לא הזכרנו אותן, מבחינת החצי גמר האזוריים. דנבר פיניקס, הזכרנו קצת, דיברנו על זה. עוד קצת על המשחק הזה. 125-107 תוצאת סיום. הנאגץ קוטשים את הסאנס בכדורים חוזרים בהתקפה. לפיניקס היו 8 בסך הכל. ליוקיץ' לבד היו 8 כאלה, מתוך 19 ריבאונדים בסך הכל. 15 כדורים חוזרים בהתקפה לדנבר במשחק הזה, פלוס 11 בריבונדים, ושוב זה מחזיר אותי לסיפור הזה עם הכדורים החוזרים בהתקפה שמנצחים משחקי פלייאוף, ומי שמשקיע יותר ומי שלא עושה בוקסאוט כמו שצריך, משלם על זה בענק. יחד עם זאת, אני לא באמת מפיל את הריבונדים, זאת אומרת, אני לא מפיל את ההפסד הזה על הריבונדים. הספסל של פיניקס ואני בתחילת הפלייאוף ידעתי שיש שם בעיה, אבל עדיין אמרתי שפיניקס הולכת עד הסוף ולוקחת אליפות. אני כבר לא רואה את זה קורה. טורי קרג ירד לספסל כדי להביא קצת תרומה של נקודות, שבעיניי זאת הייתה החלטה לא טובה. ג'וש אוקוגי נכנס למקומו לחמישייה, עדיין קרג שיחק יותר, 24 דקות, אבל קרג מרגיש יותר בנוח כשיש לידו קווין דורנט, דווין בוקר, זאת אומרת, מה זה יותר בנוח? זה יותר משחרר אותו לזריקות חופשיות, לשלוש, שהוא שם אותם, והוא נראה טוב עד למשחק הזה, שהוא ירד לספסל. הספסל של פיניקס בסוף סיים עם 20 ומשהו נקודות, כן? היה שם כמה נקודות בסך הכל, אני אגיד לכם מהר, בחישוב מהיר, 24 נקודות. אבל הרבה מזה היה בגארבג' טיים. זה היה משחק של 20 ומשהו הפרש, רוב הרבע הרביעי. נגמר ב-18, כמו שציינתי. ושחקנים שלא כל כך מורים לקבל דקות, כמו איש ויינרייט, ששחק 5 דקות, טרנס רוס, לא שטרנס רוס קלה. קמפיין חזר, הוא כנראה לא קשיר עדיין לגמרי, אחרת הוא לא היה משחק רק 5 דקות, עלה מהספסל גם בגארבג' טיים, אבל הוא משמעותי מאוד, בקבוצה שאין הספסל שלא קיים, שראינו אותו בריצה של הפיניקס סאנז לגמר ב-2021, מאוד מאוד משמעותי, ומאוד תורם מהספסל. ג'וק לנדל, קלה 7 נקודות, קיבל קצת יותר דקות אחרי שביסמק ביומבו באמת היה חושך, לא הוריד כדור חוזר אחד ב-6 דקות, לא חסם שום דבר, איבד, לא התמודד עם יוקיץ', לא שמישהו אחר יכול להתמודד עם יוקיץ', אבל פיניקס קיבלה את מה שהיא אמורה לקבל מקווין דורנט ומדווין בוקר, שזה 29 ו-27 נקודות, שניהם מעל ל-50% מהשדה. KD לעומת זאת איבד 7 כדורים, שזה נתון קצת חריג עבורו. דיאנדרי אייטון. בואו נדבר על דיאנדרי אייטון. יורדים עליו שהיה שם את המהלך הזה שיוקיץ' עדף לעצמו כמה כדורים חוזרים בהתקפה דרך הטבעת. דיאנדרי אייטון, הקונטרולר שלו מת. כאילו השלט של הסוני. נגמרה לו בטריה. והוא פשוט נתקע ונעמד. וזה קשה. אני לא אגיד שזה לא קשה, כי ראיתי את המשחק הזה וראיתי את המאמץ שהוא השקיע בהגנה על יוקיץ' וכמה זה מתיש אותך. לשמור על שחקן כזה שאתה לא יודע מאיפה הוא משחיל לך, ולאן הוא מוסר את הכדור, וצריך להתמודד עם הגוף שלו ועם האינסטינקטים שלו והבוקסאוטים, אז לא היו בוקסאוטים כל כך גם במקרה הזה. ואייטון מסיים עם שורה סטטיסטית בעיניי עלובה, 14 נקודות, 7 כדורים חוזרים ב-30 דקות. האחוזים שלו מהשדה היו טובים, 7-11. זה אומר שהוא לא מקבל מספיק מצבים ומספיק כדורים במקומות נוחים. קריס פול, 11 נקודות, 5 אסיסטים, בלי כדור חוזר אחד. כל זה ב-32 דקות. אם אין ספסל, אייטון וקריס פול חייבים להתרומם למאורה ולקלוע 20 נקודות לפחות כל אחד. ואז בחיבור הזה יש לך 4 שחקנים בפיניקס, לכם, מה זה לך? מי נדבר בכלל? נדבר לעצמי. יש 4 שחקנים בפיניקס, שנגיד דורנט ובוקר זה 25 פלוס כל משחק, אז זה 50, אז בואו נקפיץ אותם לאזורים של ה-30, והשניים האחרים נותנים עוד 20, אז יש לך 100 נקודות, ואז כבר הספסל שלך, גם אם תורם 10, אתה יותר בעניינים. בצד השני, ג'מאל מרי, אמר את זה בעצמו בראיון אחרי משחק, אני לא מבין כמה עוד אני צריך לשחק בצורה הזאת בשביל להוכיח לכם מה אני שווה. היה לו את משחק של 34 נקודות, 9 אסיסטים ו5 ריבאונדים, הוא מרביץ כזה בכלילות משחקים של 35-5 בפלייאוף, הוא עשה את זה גם עם 6 מ-10 מחוץ לקשת, עם 13 מ-24 מהשדה, 3 עיבודים, 2 חטיפות, והוא נראה בשליטה, הוא נראה עם ביטחון, הוא נראה כמו מישהו שבא ללכת עד הסוף, עד כדי כך. בסופו של דבר, ההבדל בדנבר, בין אם זאת קבוצה שיכולה להגיע לגמר ולקחת אליפות או לא, בעיניי זה ג'מאל מרי וגם קצת אירון גורדון. ואירון גורדון היה מדהים, מדהים במשחק הזה. בהגנה, בהתקפה, 9-13 מהשדה, 23 נקודות, 6 ריבאונדים. חיפה על מייקל פורטר ג'וניור, שיש לו יותר מדי אלמויות בפלייאוף, כאילו מה זה יותר מדי? בסך הכל משחק שישי של דנבר בפלייאוף הזה, אבל קיבל 31 דקות, קלה רק 11 נקודות. עדיין, הוא שם את השלשות כשחשוב, את הסלים החשובים במאני טיים ואין לו פחד, אז אני לא ממש מודאג ממנו. KCP, אחלה, קלה איזה 3 שלשות. ברוס בראון, 14 נקודות מהספסל. גם הספסל של דנבר הוא ספסל יחסית רזה. נגיד את זה ככה. יש שני שחקנים שהם באמת משמעותיים, שזה ברוס בראון וג'ף גרין, ותוסיפו את קריסטיאן בראון, שמקבל דקות, ובדרך כלל בסדר. היו לו 14 דקות במשחק הראשון בסדרה הזאת, הוא לא היה 0-4 מהשדה, לפחות הוא שומר טוב. אז אנחנו מדברים כאן גם על ספסל של 3 שחקנים בגדול. היתרון של דנבר על פיניקס בקונטקסט הזה, הוא לא כזה משמעותי. בטח כשאתם מכניסים את האיכות של קווין דורנט ודווין בוקר, שהם, אני חושב, שני שחקני התקפה הכי טובים ב-NBA היום, אפשר להוסיף עליהם את קרי ארווין לרשימה הזאת. סטף, לא יודע, אתמול אני כבר לא יודע מה להגיד, אבל יכול להיות שזה רק החלטה של סטף. אתמול גם היה סיפור שביותר מדי מהלכים, הוא הלך לסל וקלה ליאפים די בקלות בסט אופנס, אבל דיברנו מספיק עליו. עדיין, הסדרה הזאת פתוחה לגמרי. בגדול, פיניקס קרסה ברבע השני של המשחק הראשון, כשהיא סיימה את הרבע הראשון ביתרון נקודה, ואז היה שם 37-19 ברבע השני. ושוב, הכדורים החוזרים. אייטון חייב להרים את הרמה שלו. ביומבו ולונדל צריכים לשחק יותר, לדעתי, ביחד, ולהקריב ולפוצץ, ולהצבן את ניקולה יוקיץ', ולהכאיב לניקולה יוקיץ'. זה חלק מהסיפור הזה. פיניקס לא יכולה להישאר כזאת רכה, והיא בינתיים רכה, כי יש לה סנטר סופר רך, שהוא אמנם שחקן צעיר בשנה החמישית שלו בליגה, אבל משהו בגישה שלו, משהו בשפת הגוף שלו, משדר גיל 55, ומישהו שכבר עייף מדי, והוא לא יכול להמשיך לקרוא לעצמו הדומינטור, כאילו על משחק מילים, על אייטון, דומינטון, לא יודע, דומינטור זה לא איזה, טוב, לא משנה, אני לא אכנס לדבר הזה, זה מעולמות אחרים. משחק מספר 2 בסדרה הזאת הלילה, ולפני, משחק מספר 1 בסדרה בין בוסטון לפילדלפיה, ג'ואל אמביד בספק גדול, אחת מהיריבויות הכי גדולות והכי קלאסיות בהיסטוריה של ה-NBA, וכזאת שראינו גם בשנים האחרונות לא מעט פעמים, בוסטון כמובן עם יתרון ביתיות עד לסוף הפלייאוף. אחרי שמילווקי עפה, אין אף קבוצה עם מאזן טוב ביותר מבוסטון, ומכאן ועד לגמר כולל, היא תארח את המשחקים, וזה מאוד מאוד משמעותי, למרות שהם הפסידו משחק בבית נגד אטלנטה, אבל זו פשוט קבוצה שתנצח לפחות משחק חוץ בכל סדרה, וזה קורה ב-2.5, ב-5 המשחק השני של דנבר נגד פיניקס, אז הטירוף של פלייאוף ה-NBA ממשיך, קצת פחות משחקים עכשיו, מן הסתם, עברנו לסיבוב השני, אבל הרמה עולה, החשיבות גדלה, ואין ימים יותר טובים בשנה, אז מקווה שנמשיך ליהנות. אני רק רוצה להגיד שבשנה שעברה, הסיבוב הראשון היה מצוין, ואחרי זה קיבלנו המשך פלייאוף לא טוב, ממש לא טוב בעיניי, כולל את הסדרה של גמר מזרח בין מיאמי לבין בוסטון, שהיו בה כל כך הרבה בלואוטים, שזה לא היה כיף, וזה לא היה נעים. עכשיו, הבלואוטים היו במחצית הראשונה. כל משחק נגמר שם באיזה 20 הפרש, עד שהגענו למשחקים המתקדמים של הסדרה. אני חושב שהמשחק השישי עוד הפער קצת נהיה נורמלי, ובמשחק השביעי כבר היה צמוד, וזה נגמר ב-196, עם שלושה במעבר שג'ימי באטלר היה יכול לתת שם את היתרון למיאמי. ככה סתם בשביל לעבור על מה שקרה בסיבוב השני של העונה שעברה, אז... רגע, התבלבלו לי העמודים, הנה. אוקיי, בסיבוב השני של השנה שעברה, גולדן סטייט ניצחה את ממפיס 4-2, בסדרה די חד צדדית, בטח אחרי שג'ה מורנט נפצע שם. דאלאס נגד פיניקס, זה היה בחצי גמר המערב, בוא נע. שיקור לפעמים, כאילו תקוע לי בראש שזה היה בגמר מערב, שהגמר מערב היה בכלל גולדן סטייט. איך דאלאס פיניקס? גולדן סטייט נגד דאלאס. טוב, לא משנה. זאת הייתה סדרה שגם למרות שהלכה לשבעה משחקים, היו שם יותר מדי בלואוטים. בטח במשחק מספר 7, אבל זה קרה גם לפני. כל קבוצה ניצחה את משחקי הבית שלה, אם אני זכור נכון בסדרה הזאת. מיאמי גברה על פילדלפיה 4-2, לא הייתה באמת יריבות. בוסטון ניצחה את מילווקי 4-3, זאת הייתה סדרה מעניינת, למרות שמידלטון נפצע שם וזה, אבל היה את משחק מספר 5, ושמילווקי ניצחה בחוץ, ואז משחק 6, בוסטון ניצחה בחוץ במשחק צמוד, משחק מספר 7 היה בלואוט. בוסטון פירקה את מילווקי, והגמרים האזוריים, דיברנו עליהם, גולדן סטייט נגד דאלאס, לא דיברנו עליהם, אבל עכשיו נדבר עליו, 5 משחקים, גמר מזרח, דיברנו עליו. קיצור, בואו נקווה שההמשך של הפלייאוף יהיה יותר טוב מההמשך של הפלייאוף בעונה שעברה, ונראה יותר משחקים צמודים ובלי 30-40 הפרש. וזהו, סיימתי את החפירה היומית. מעדכן שביום חמישי, ג'ובה מגיע להקליט עוד פרק, אז תקבלו קצת מנוחה מלשמוע אותי חופר לכם במשך שעה פלוס, גם איזה שעה ורבע כבר, וואו. שעה וחמש דקות, הגזמתי עם השעה ורבע. תודה לרד ירושלמי, שהיה כאן להפיק את הדבר הזה, ותודה לכם שהזנתם. תראה בקרוב.